טוב, אז אנחנו רוצים שנה, בדרך כלל למדתי ספר מסוים, גם כן השתדלנו בשנים האחרונות לערוך את הספרים לפי נושאים, והשנה, כמו שקראתי לשיעור, תהליכים בעולם ובחיים על פי משנתו של הרב קוק, שהרעיון של תהליכים זה בעצם לנסות לראות את המקומות שבהם הוא מנתח, נקרא לזה איזשהו משהו יותר רחב, משהו יותר יסודי ככה שקשור לכל ה... אם זה כמו שנגיד נראה עכשיו היום בבריאת העולם, בכלל על הבריאה, תהליכים לאורך ההיסטוריה, כל מיני דברים שקרו לאורך ההיסטוריה, כמובן בתוך עם ישראל, כל מיני דברים ככה שזה יהיה, זה לא ספר מסוים, אלא זה ככה פשוט אוסף של דברים שגם ייבנו גם כנראה תוך כדי, תוך מבחינתי זה המשך של חיפוש ולימוד ולמצוא את הדברים האלה. אז היום בגלל חודש אלול וככה באופן טבעי, ככה תכף נראה שזה קשור גם לנושא התשובה ובכלל לעולם, לבריאת העולם, לתכלית הבריאה והמטרה שלה והכל. אז בחרתי פה איזה פסקאות שהן צעות באורות הקודש, וכמו שקראנו לנושא ככה בתמציתיות, קצת אולי שהחידוש בבריאה זה ההשתלמות, זה השלמות וההשתלמות. להבין את הרקע לזה, אז מצאתי משהו מאוד מאוד יפה, ממש ככה התרגשתי ככה למצוא את זה, לא יודע אפילו איך התגלגלתי לזה, לדבר הזה. זה מאמר של בתהילי חיים בספר בראשית, שיש לו פה בפרשת בראשית, יש לו פרק שלם על טעמי הבריאה. בתוך הפרק הזה הוא מעריך בשלב הראשון, בחלק הראשון, הוא מעריך להביא את מה שנמצא בכמה מהמקובלים, מביא את זה כבר מקובל כבר מהראשונים יותר, רבי עזריאל, ואחר כך באריזל, ויש לזה הדים גם ברמחל, שבעצם נגיד את זה ככה במילים שלנו, שהוא כותב אותם, אפשר לראות את זה פה בפנים, שהחידוש של הבריאה זה כוח הגבול. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא בלי גבול. הוא שלמות אינסופית. שאין לה גבול, שהיא אינסופית. אינסופי זה בלי גבול. אבל לכאורה, כאילו יש משהו שחסר בו, וזה כביכול חסר בו, כן? לא? שזה הכוח לעשות דברים מוגבלים. זאת אומרת, האלוקות היא אינסופית, אבל זה לא יכול להיות שאין בה גם את הכוח לעשות דברים שהם כן מוגבלים. זה מה שנקרא סוד הצמצום. סוד הצמצום זה בעצם הדבר הזה. זאת אומרת שהאין סוף היה מלא את הכל, ואז הוא גילה לנו, כן? התגלה. ככה. דרך הצמצום התגלה לנו שיש לו גם את הכוח לעשות דבר שהוא מוגבל. שזה נעשה על ידי זה שהוא, כידוע, כן, צמצם את את האור האינסופי שלו, סילק אותו לצדדים, ומקום שנשאר, החלל הפנוי, מה שנקרא, במקום שנשאר, שם בעצם כל הבריאה מתהווה בתוך המקום הזה, שהוא מקום מוגבל, כי הוא מקום שכבר הוא לא אינסופי, אלא הוא מקום שמוגבל בתוך מציאות מסוימת, שהאור האינסופי הסתלק ממנה, והיא נשארה בתחומה, במקום מוגבל ומסוים שלה, שזה נקרא כוח הגבול. כך, מה שאתם יכולים לראות פה, כדאי, רק ככה את הכותרות, זאת אומרת, הצמצום זה הופעת כוח הגבול, ההוויה כולה, גילוי כוח הגבול שבאין סוף, אין סוף כולל כוח בגבול, כן? זאת אומרת שלמרות שהוא אינסופי, אבל אחד מהכוחות האינסופיים שלו זה גם להיות סופי. כלומר, הכוח, היכולת להגביל, היא עצמה חלק מהכוחות האלוקיים, האינסופיים, שנמצאים בתוך האלוקות. זה דברים ש... ואז כל זה רק מביא ככה בשביל זה שאחרי שכבר ראיתי את הדברים האלה ברב קוק בפני עצמם וחשבתי להביא אותם, אז אומר כך, נמצא שעניין החידוש, זה אני קורא מהרב החלבן פה בעמוד סמ"ו, נמצא שעניין החידוש של הבריאה הוא יצירת המוגבלים, נבראים, מוגבלים ומצומצמים, משוערים בשיעור מדוד. והנה, אם כן, נבוא ונשאל, וכי איזו מעלה יש ביצירת מוגבלים? הלא רבי עזריאל לימד שכוח הגבול הוא מעלה. ומה מעלה יש בלקיחת אורות אינסופיים והכנסתם לגבול וצמצום? וכי מה יוסיף יופי מוגבל על היופי האינסופי? ומה שבח בכוח אנוש ודל אל רוממות כוח אינסוף? אבל לכאורה נראה שכל מה שהוסיף הגבול הוא דווקא נפילה, קטנות ותקלה שצמחו ועלו ממוגבלות הנבראים אשר בצמצום יסודם. אם כן, מפני מה יצר השם את הגבול ומה מעלה יש בו? אומרת, בסדר, אמרת הגדרה, הגדרה מאוד חשובה ומשמעותית שמסבירה לנו, באמת יש לזה ראיות גדולות ומקורות וכולי, שבאמת כוח הגבול הוא החידוש של הבריאה, אבל בסוף אתה בא ושואל, אבל למה לעשות את זה? זאת אומרת, לא מספיק להגיד שזה ככה. בסדר, אז הבנתי, זה ככה, וזה באמת משכנע שזה באמת, זה החידוש, אבל אני לא מבין למה צריך את זה, מה שהוא אומר. ואז הוא אומר, בנקודה זו, בא הרב קוק לבאר ולחדד את דברי רבי עזריאל, הוא לא מדבר ישירות, לא מתייחס לזה ישירות, ולהבהיר מהי מעמדתו של כוח הגבול, הוא נבהר את הדברים בלשוננו וכו'. זאת אומרת, כל מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו, ופה הוא מביא חלק, ממש מה, ברוך השם, כיוונתי חלק מהמקורות, הוא מביא, ועוד כדרכו, מעריך, שרק הבאתי את זה כדי שנבין, וזו נקודה חשובה שרואים אותה הרבה פעמים, שהרב קוק בעצם נותן, עונה על השאלה של הקומה הבאה. זאת אומרת, לפעמים הראשונים, אלה שקדמו לו, כתבו דברים בכל מיני תחומים, או בתוך המדורות אפילו שלו, אבל זה לפעמים נעצר באיזושהי נקודה שזה ככה, זה כך. והרב קוק הרבה פעמים הולך עם השלב הבא ושואל את השאלה למה. מה המשמעות? למה צריך את זה? מה, לאיפה זה הולך וכו'. זו נקודה, ואז פה זה ממש רואים את זה בצורה מאוד, מאוד מאוד חזקה. אז מה באמת העניין? אז מה באמת הסיפור? מה הנקודה של בריאת דברים בכוח הגבול? אז פה אנחנו, בואו נתחיל קצת, נראה את, את, את הדברים בפנים, ונראה שזה בעצם הוא מכוון לענות על, על השאלה הזאת. כן? אז פסקה שנקראת השלמות המוחלטת וההתעלות. מה אנו חושבים הדבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה? כן, בעצם בבריאה, בבריאת העולם. אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות. ואין בה דבר בכוח, כי אם הכל בפועל. כלומר, הקדוש ברוך הוא, זאת מציאות שלמה, כן, מציאות אלוקית, שהיא שלמה לגמרי, ואין בה, אין בה חסרונות. כן, זה מציאות שלמה. אבל יש שלמות של הוספת שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות. שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. ולמטרה זו שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית להתהוות. ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר, ממעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו להעלייה המוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה כזו, שעדי עד לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית. כן? אז קודם כל, יסוד ראשון, שהוא בעצם היסוד המרכזי פה, בכל הסיפור, רק שבהמשך הוא עוד קצת ככה מפתח את זה עוד איזשהו קומה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, במציאות האלוקית, בגלל שהיא כל כך שלמה, מה שבעצם לכאורה חסר בה, כמו שאמרנו קודם, שחסר בה כוח הגבול, ואז היא בוראה משהו שהוא מוגבל, כדי להגיד שהיא יכולה גם לברוא את הדבר הזה. ואז שאלנו, אבל בעצם למה זה חשוב? זאת אומרת, מה זה כזה משמעותי לברוא משהו שהוא מוגבל? כי הדבר המוגבל, הוא מלמד אותנו על היכולת להשתלם בצורה אינסופית, שזה בעצם באלוקות, כמו שהיא ככה לפנינו בפועל, הדבר הזה לא קיים. כי הוא כבר שלם. הוא מציאות שלמה לגמרי, כמו שהיא. רק שיש בו בכוח לברוא גם את הדבר המוגבל, שמה שמיוחד בדבר המוגבל זה שהוא חסר ושהוא משלים את עצמו. עכשיו בואו, שנייה אחת אפשר רגע ללכת למקום אחר הרבה יותר פשוט, אבל רק לראות ככה איך הדברים מגיעים ממקום הרבה יותר עמוק. אני יודע שכולם מכירים, אם לא עכשיו, אבל זה דברים יותר ידועים ופשוטים יחסית. מה שכותב הרמח"ל בדרך השם, כן, הוא שואל את השאלה בעצם מתבקשת, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו שלמים? למה לא ברא אותנו בלי כל הסיפור, יצר הרע ובחירה חופשית וכל זה? ברא אותנו ישר ככה בצורה השלמה. זה אומר, כי חסר את זה שאנחנו נקנה את הדבר מתוך עבודה שלנו. אם יברא אותנו מתוקנים, שלמים, מלאים, אז אנחנו לא עושים כלום, לא צריכים, אין עבודה. אין עבודה, אין השלמה, אין תיקון, אלא יש מציאות שהיא כבר מתוקנת, שהיא שלמה. אבל זה, זה, הוא אומר, כדי להיות באמת שזה יהיה חלק ממך, אתה צריך לעבוד על זה. אם אתה לא עובד על זה, זה לא חלק ממך. ואז הרמח"ל כותב, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא, השלמות שלו היא חלק ממנו, והיא לא קנויה לו ממישהו אחר, לא קיבל אותה ממישהו אחר, אלא היא חלק ממנו, אז האדם, שהוא כמה שיותר צריך להידמות לקדוש ברוך הוא, צריך שגם האדם, השלמות שלו תהיה חלק ממנו. בסדר? כלומר, זה דברים ממש לתחילת דרך השם שם, בתכלית הבריאה, דברים כותב, רוצה אדם בקו שלו, מתישה של חברו, וכל השונה מתנות יחיה, כל העקרונות, כל העיקרון הזה, שאדם הוא לא רוצה לקבל מאחרים, הוא רוצה לעבוד על הדברים בעצמו. אבל איך זה אצל הקדוש ברוך הוא? אצל הקדוש ברוך הוא, השלמות שלו היא קנויה לו, היא חלק ממנו, בלי שהוא קנה אותה, בלי שמישהו יקנה לו אותה, אלא היא חלק ממנו. אז זאת אומרת ש... תראו ככה דברים דקים קצת, עמוקים, אבל שבעצם בכוח אצל הקדוש ברוך הוא גם יש בעצם דבר כזה שהשלמות היא חלק ממנו, רק שמה זה היה בלי העבודה על זה, כן? זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא השלמות היא חלק ממנו, והנקודה שבפועל חסרה זה שבאמת תהיה עבודה כדי לקנות את אותה שלמות ולהגיע לאותה, להגיע לאותו מצב שהשלמות היא חלק מאיתנו. אז אצל הקדוש ברוך הוא, כאילו בשורה התחתונה, זה כבר קיים, זה ככה, השלמות היא חלק ממנו. אז מה הוא עושה בעצם בבריאה? וזה הרמח"ל לא כותב, כי זה כבר, זה דרך השם, זה לא הספרים הקבליים של הרמח"ל, זה הספרים שבהם הוא, אתם יודעים שהרמח"ל הרי עשו עליו כל מיני גזרות וזה, ואז הוא התחיל לכתוב את הדברים בצורה כזאת פשוטה, כזאת נגלית. זה הדרך השם וזה מסיעת ישרים. אז הוא כותב את זה ככה בצורה כזאת פשוטה, שכל אחד יכול להבין. הוא אומר, צריך זה, רוצה אדם בקו שלו, אדם עובד על הדברים, זה חלק ממנו, זה נכון. אבל מה העומק שעומד יותר, יותר בשורשי הדברים? מה שכתוב כאן, שאצל הקדוש ברוך הוא, השלמות שהיא חלק ממנו, היא כבר בפועל, אבל בכוח גם אצלו יש את הדבר הזה של איזשהו דבר שהוא חלק ממנו. רק כדי שהדבר הזה באמת יקרה במציאות, צריך לברוא נבראים, שהנקודה שתהיה אצלם זה שהם יעשו עבודה ממצב של חיסרון, ממצב מאוד התחלתי, מאוד נמוך, יעשו השלמה עם עצמם, עד שיגיעו למצב שהשלמות היא כבר חלק מהם. ואז אם שאלנו למה לברוא דבר מוגבל, הסיבה לברוא דבר מוגבל וחסר, הרי הדבר המוגבל הוא חסר, כן? הוא מוגבל, הוא לא אינסופי, הוא רק חלקי. אז מה הסיבה לברוא אותו? הסיבה לברוא אותו זה כדי ליצור את התהליך הזה מדבר חסר לדבר שלם. כלומר, להגיע לשלמות לא אוטומטי, אלא על ידי עבודה, על ידי השתלמות. פשוט, מה? בסדר? יש... כן. עכשיו אני הולך לענות לך בכן ולא, וצד אחד לא, כי אדם אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא, ולכן אין דבר כזה. אז זה כל
הזמן... אנחנו קונים את
השלמות מהקדוש ברוך הוא ממשהו
אחר, לא מתוך עצמנו שזה חלק
מאיתנו. לא, למה? אנחנו קונים את השלמות ברוך הוא מעבודה שאנחנו עושים. כל הסיפור של הבחירה החופשית זה עבודה שאנחנו עושים. לכן הבחירה החופשית היא... יסוד ושורש העולם. אז ברור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בכלל את האפשרות איך להתעלות, ונתן תורה, ונתן נשמה, אחרת לא היה סיכוי, ברור, בכלל לא היינו בכיוון, איך אנחנו יכולים לקנות את השלמות, אנחנו בכלל לא יודעים איך. אבל אחרי כל הכלים האלה שהוא נתן, בסופו של דבר, אם לא נעשה את העבודה, לא נגיע לשם. כלומר, זו עבודה שהיא תלויה בנו. אנחנו עושים את העבודה ואנחנו קונים את השלמות הזאת. זהו, האדם, כאילו החידוש של הבריאה, ממילא של האדם, ממילא של עם ישראל, זה היכולת להגיע לשלמות על ידי עבודה, על ידי השתלמות. שזה אצל הבורא בעצם משהו שחסר. זאת אומרת, זה משהו ש... יש לו הכל, חוץ מזה שהוא כביכול לא עבד על זה. אלא יש לו את זה. והנקודה הזאת בעצם כאילו חסרה בבריאה. היא נמצאת אצלו גם בכוח, כי כל הכוחות נמצאים אצלו, כל הכוחות האינסופיים נמצאים אצל הבורא, ולכן יש לו גם את הנקודה הזאת, ויש לו גם את הכוח לצמצם, וגם את הכוח לברות דברים מוגבלים. הכל נמצא בתוכו, באיזשהו מקום בכוח, אבל זה לא משהו שרואים אותו. מה שאתה רואה בסוף שאתה נפגש, כביכול, כן, מה שאנחנו יודעים על האלוקות, כביכול פוגשים את האלוקות, פוגשים מציאות שלמה. לא מציאות שעובדת על עצמה כדי להיות שלמה, אלא כבר שלמה. והבריאה, החידוש של הבריאה, זה שהיא מגיעה לשלמות על ידי עבודה. אני חוזר לשאלה שלך, נתניאל. היה לי טעות. פעם חשבתי שזה נתניאל, אני חושב שזה נתניאל, משהו יפה מאוד. אז אמרתי כן ולא, אדם לכאורה אדם אין צדיק שיעשה טוב, ולכן הוא לא יכול להגיע לשלמות, ובעצם הוא כל הזמן בצורה אינסופית הוא משתלם. צד שני, תכף נראה משהו מדהים, שהוא אומר שכביכול יש בחינה מסוימת שהאדם נהיה יותר שלם כאילו מהקדוש ברוך הוא. כביכול. כלומר, בנקודה הזאת שאצל הקדוש ברוך הוא היא רק בכוח ואצלנו היא בפועל, בנקודה הזאת אנחנו בעצם יכולים להגיע לאיזושהי שלמות שהיא אפילו כאילו יותר, כביכול, יותר שלמה, בגלל שזה איזושהי נקודה ששמה היא רק בכוח קיימת ולא בפועל. אז בואו נראה את זה כתוב, שלא תגידו שאני ממציא. ולעד לא תכלה הופעת ההתעלות. כן, שזה ההשתלמות האינסופית. ותוספת האור והעדן והחיים ההולכים ומתבשמים. ומתמלאים תמיד ערך יותר גדול ונשגב. עד שישתוו יחד צורת ההשלמה הגמורה וצורת ההשתלמות הבלתי פוסקת. שימו לב, ישתוו יחד צורת ההשלמה הגמורה. מי זה ההשלמה הגמורה? מי יש לו השלמה הגמורה? קדוש ברוך הוא. ההשתלמות הבלתי פוסקת זה האדם. הם ישתוו. הם יהיו ביחד, הם יהיו דבר אחד. הבא מסיבת החיסרון הקדום. ויספיק הזכר של חיסרון העבר ליתן דחיפה תמידית להשתלמות הולכת ונוספת, ותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת מתעלה על ההשלמה הגמורה. אשת חיל עטרת בעלה. וצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה מושג שבקבלה נמצא הרבה, אשת חיל עטרת בעלה, שהנוקבה, שזה הנבראים, התוכתנים, הם נהיים עטרת של הבעל. הבעל זה הזכר, אז זה רמפין, הוא לכאורה יותר גבוה מהנקבה, זה רמפין הוא יותר מהנוקבה, הוא יותר גבוה מהנקבה, אבל במצב השלם, האשת חיל היא הופכת להיות על הראש של הזכר. היא ההתרה שלו, היא הכתר שלו, היא מעליו. היא כאילו יותר גבוהה ממנו. כי מה? אגב, זה הסיבה של כל הסיפור של עליית מעמד האישה, זה לא מקרי. אולי יכול להיות שנעשה איזשהו שיעור הזה בהמשך. זה לא מקרי, כי עליית הנוקבה זה משהו שבקבלה הוא ברור. בתהליכים שקרובים לגאולה, אז הנוקבה עולה. זה שיש לזה הרבה קליפות, וזה כבר כל השוויון וכל הזה וזה, זה בסדר. זה תמיד, כמו כל דבר, שיש לו גרעין אמיתי, ויש לו הרבה קליפות מסביב, ששם זה. אבל מבחינת השורש הפנימי, זה דבר עצום. מהבחינה הזאת, הוא אומר, זה כאילו היא נהיית יותר גבוהה. שאמרתי לך קודם, כן ולא. תהיה הצורה של ההשתמות הבלתי נפסקת, מתעלה על ההשלמה הגמורה. זאת אומרת, כי להשלמה הגמורה, אין בפועל, שאני מדגיש כל הזמן בפועל, כי ברור שבכוח, ונראה לי שהוא מביא את זה פה, הרב החלבן, הרב רובן, הרב החלבן, את הנקודה הזאת שלא חלילה נחשוב לרגע שזה ברור שזה לא מתחיל בכלל שהאדם הוא יותר מהבורא, אלא שאצל הבורא, הנקודה של ההשלמה היא בכוח ולא בפועל. זאת אומרת, יש לו בכוח את כל הכוחות האינסופיים בעולם, מכל תחום, בכל דבר, ובריאת העולם הוא ישתמש בכוח הזה כדי לצמצם וכדי להגביל, והוא ישתמש בכוח הזה. אבל כל הכוחות האלה נמצאים בכוח, אבל בפועל המציאות האלוקית היא שלמה, כמו שאמרנו, כמו שהרמח"ל אמר, השלמות היא חלק ממנו, היא כזאת, היא כבר כזאת. ואצל האדם, הוא יכול להגיע למצב שהוא קונה את השלמות, והשלמות הופכת להיות חלק ממנו, וזו דרגה כל כך גבוהה, שבנקודה הזאת הוא כביכול, מצד הבפועל, הוא קונה איזה משהו שיותר גבוה מהמציאות האלוקית, שהיא בפועל כבר שלמה. והאדם, הוא שלם אחרי העבודה שהוא עשה, ולא כאילו מעצמו, כן, לא בנוי ככה, לא נברא ככה, אלא קנה את השלמות הזאת בעצמו. ואז הוא עולה למדרגה מאוד גבוהה. הקדוש ברוך הוא יושב, הוא משחק עם הצדיקים, יושב במחול, והצדיקים מסביבו. זאת אומרת, כל מיני תיאורים כאלה שבאמת כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם איתי, כאילו, אתם החברים שלי, כאילו, הגעתם כאילו למדרגה שלי. עכשיו, זה ברור שזה לא, כי בעצם היותנו נבראים, אז אנחנו חסרים ואנחנו לא, אנחנו לא אלוקים. אבל היכולת של הנבראים להגיע לקניית מדרגות רוחניות על ידי עבודה שלהם, זה משהו שהוא נקודה שהיא מגלה משהו מהאינסוף, שלא רואים אותו ככה בפגישה הפשוטה עם האינסוף, ורק אנחנו הנבראים בעצם מגלים אותו. מגלים את הכוח האינסופי הזה שקיים אצלו. מגמת ההוויה כולה, מצד החפץ הכמוס האינסופי, היא כפי גלותה לנו עצה גדולה. עכשיו הוא חוזר בעצם, שימה כל הסיפור הזה, כל התכלית של הבריאה למה היא. עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית, שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות, ודריכה תדירית לתוספת ברכה. זאת אומרת, אם אין מציאות של קוטן, אז אתה יכול לעשות מראש דבר גדול, אבל אם אתה רוצה להגיע לדבר הגדול על ידי התגדלות, על ידי עבודה, זה יכול להיות רק על ידי זה שבהתחלה הוא יהיה לא כזה, אחר כך הוא יגיע להיות כזה. ואף על פי שאין קץ להעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אין סופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. כן, השלמות המלאה זה האלוקות, והיא אין סופית, אבל כלול בה, כן, זה בעצם הכוונה בכוח. כלול בה בכוח גם הכוח הנשגב של התעלות תדירית, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטת, משתלמת על ידי ההשתלמות הבאה על ידי הופעת הגודל, הקוטן הבא אל הגודל, והעבודה הזו היא צורך גבוה. נתקלים הרבה פעמים בספרים, ספרי חסידות, ספרי מוסר, במושג הזה של עבודה צורך גבוה. ומה זה עבודה צורך גבוה? כאילו, לכאורה אנחנו עובדים בשביל עצמנו, אנחנו עובדים כאילו בשבילו. לא צריך את העבודה שלנו. מה זה עבודה צורך גבוה? לפי מה שהוסבר פה עכשיו, אז זה מובן מאוד. עבודה צורך גבוה, כי אנחנו מגלים משהו שכביכול אצלו אין. אז זה באמת כפשוטו עבודה צורך גבוה. זאת אומרת, העבודה שאנחנו עושים, עבודת ההשתלמות שאנחנו משלימים את עצמנו, על ידי הבחירה החופשית וכו', אנחנו בעצם מגלים במציאות איזה כוח אינסופי שקיים בבורא, שבלעדינו אי אפשר יהיה לראות אותו. כלומר, אם לא יהיה נבראים, שהם יעשו את העבודה הזאת של ההשתלמות, אז לא יתגלה הכוח האינסופי של ההשתלמות האינסופית שיש גם בבורא, כי לא רואים אותה, כי מה שאנחנו פוגשים בו זה כבר את השלמות שכבר שלמה, ולא את העבודה ואת הדרך השלמות הזאת. וזה משהו שאנחנו מחדשים בו וכאילו מוסיפים עליו. ולכן זה נקרא עבודה צורך גבוה. זה ממש מסביר את המושג הזה, שככה הוא קצת לא מובן. כאילו, מה אנחנו צריכים... זה צורך שלנו, לא צורך גבוה. מה... הוא צריך את העבודה שלנו, הוא צריך את ההשתלמות שלנו. הוא ברא אותנו כדי שנשלים את עצמנו. הוא רצה לזכות אותנו, הוא רצה להיטיב לנו, הוא רצה... כל טוב ויפה, אבל מה זה קשור אליו? לא משלים אותו. אבל לפי הדבר הזה, זה בעצם כן כביכול לא משלים אותו, אלא מגלה כוח שלו שבלעדינו אי אפשר היה לראות את הכוח הזה. מה? לא, אז אמרתי, אין לו חיסרון, כי בכוח יש לו את כל הכוחות, אין סוף כוחות אינסופיים, לעשות הכל, כולל כוח ההשתלמות האינסופית, כולל הכוח לברוא דבר מוגבל, למרות שהוא לא מוגבל, הוא יכול לברוא דבר מוגבל, והוא ברא דבר מוגבל. והוא יכול לברוא גם אבן, נכון, איך תמיד היו אומרים בפעולות בבני עקיבא, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? איזה מין התחכמות כזאת, כאילו, עושים ככה ל... מה? כן. אז התשובה היא כן, הוא יכול הכל. כי ביכולות האינסופיות שלו, זה כלול, הכוח המוגבל, והכוח ההשלמה, וכוח... הכל נמצא בפנים. אבל זה בכוח, זה לא בפועל. כלומר, זה לא משהו שאתה רואה אותו כשאתה כביכול פוגש את מושגי האלוקות, שאתה שואל מה זה אלוקי, מי זה? אתה אומר, זה שלם. זהו, זה כל עניינו. כל יכול הוא מציאות שלמה, אתה הייתה תמיד. אז מה שאנחנו מגלים, מה שהנבראים מגלים, זה את הכוח האינסופי של היכולת להשתלם, שגם היא נמצאת בתוכו, רק אנחנו מגלים אותה. דרכנו זה מתגלה. זה לא היה דרכנו, אז לא היינו יודעים שיש לו גם את הכוח הזה, אלא רק את הכוח של השלמות עצמה, ולא היינו פשוט, לא היה מי שיגלה את זה, ויראה שיש לו גם את הכוח הזה. מבחינה מסוימת, מבחינה הזאת, אנחנו כאילו, שוב, זה כאילו משלמים אותו, ברור שהוא לא צריך את ההשלמה שלנו, וזה הדיוק פה בדברים. בסדר, זה ככה הדברים שצריכים ככה...
אבל בסוף, אם באיזשהו מקום כל אדם הוא חופשי, אז הוא יכול השאיפות
שלנו הם נשם. אבל לא קורה בפועל. אז אם זה נברא בפועל, נמצא כוח ההשתלמות. קודם כל, כוח ההשתלמות נמצא כל הזמן, גם כשאדם חוטא ונופל, אבל הוא כל הזמן חוזר. חוזר ומשתלם. וזה עצמו הכוח שככה לא רואים אותו. זה בדיוק הכוח. בסופו של דבר, הבריאה, כאילו ברמה האישית, אז בסדר, אדם אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. אבל ברמה הכללית, המערכתית, אנחנו... כן, יש איזשהו תיקונים לעולם, ש... שהעולם בסוף כן, יש אלף שישי ואלף שביעי ושמיני ותשיעי ועשירי, ובסוף יש כן איזשהו מצב שהוא כבר, נגיד אדם הראשון לפני החטא, אז רמת הבחירה שלו והנפילה שלו הייתה, לא יודע אם היו, כאילו, היה אפשר להגיד עליו את הפסוק, אין, אדם אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, כי עובדה שהוא חטא, אבל נקודת הבחירה שלו כבר הייתה במקום הרבה יותר גבוה, וכשהעולם יתקן את חטא האדם הראשון ויעלה, ויעלה משם עוד מעלה, אז תמיד הוא יהיה חסר, כי הוא נברא, אז הוא תמיד יש לו את היכולת לרדת, אבל מצד שני הוא מתעלה כל הזמן וקונה עוד מעלות ועוד שלבים ועוד שלמויות. אף פעם הוא לא יהיה אלוקים, כי מראש הוא לא נועד להיות אלוקים. כל הכוח שיש לו, כל הסיפור הזה, זה כוח אחד מאין סוף כוחות שיש לבורא. ואנחנו הנבראים עם כוח אחד של השתלמות. זה כוח שניתן לנו כדי לגלות שגם זה קיים אי שם בתוך האין סוף. אבל אצלנו זה הכוח המרכזי. אצלו זה אחד מי, אצלנו זה הכוח. כוח החידוש שלנו, זה כוח הבריאה שלנו, זה בשביל זה נוצרנו, בשביל זה המציאות שלנו קיימת. ככה לסיום, רק נקרא את הפסקה האחרונה, גם כן חזקה, משמעותית. למה באה השבירה? איזה פסקאות כאלה שהרב קוק ממש ככה שואל את השאלות ככה בצורה הכי ישירה, הכי... שבירה, הכוונה היא לשבירת הכלים שיש בקבלה, כל הירידות. לפי שהאלוהות נותנת היא לפי כוחה, והמקבל מוגבל הוא. אם כן, תהיה הטובה מוגבלת, כי המקבל הוא מוגבל. על כן, נותנו הטובה בלא שיעור, לפי מידתו של הבורא, ותהיה אלוהית בלתי גבולית. ואף הפי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל, כי אם כשישבר לגמרי. ויבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי להתאחד באלוהות. ובזה יעשה הנברא את עצמו, ויהיה במדרגת השלמות של בורא, ויתעלה ממעל לגבול של נברא, מה שלא היה אפשר בלא שפעת רב טוב למעלה במדרגת אפשרות קבלתו, שהיה תמיד רק במדרגת נברא ולא במעלת בורא כלל. מה הוא אומר? הרי למה הייתה שבירת הכלים, נגיד ככה במילה אחת? שבירת הכלים הייתה בגלל שהאור היה גדול מדי והכלי לא היה יכול לעמוד בו. זאת אומרת, כל פעם שכלי מקבל אור שהוא לא לפי מידתו, אז הכלי פשוט לא יכול לעמוד באור הזה והוא נשבר. הלכאורה תגיד, אם כך, אז בוא נשים בכלי רק את האור לפי מידתו שהוא יכול לקבל. כן? למה לתת לו אור יותר גדול ממה שהוא יכול לקבל? התשובה היא, שאם הוא היה נותן לו רק אור מצומצם לפי מה שהוא יכול לקבל, אז אמנם הכלי לא היה נשבר, אבל הוא גם לא היה יכול לשאוף לאין סוף, כי הוא אף פעם לא פגש את האין סוף. אז הוא גם לא יוכל לשאוף לאין סוף. אז מה עושה הבורא? הוא נותן לנו אור אינסופי, בלתי מוגבל, כדי לומר לנו, אתם יכולים להגיע לשם. מה קורה בשלב הראשון? בשלב הראשון זה נשבר, אנחנו לא יכולים לעמוד באור הזה. אז באמת יש שבירה, ובאמת, אגב, זה קורה גם לפעמים ברמה הלאומית, גם ברמה האישית, זה קורה לפעמים שפתאום אדם ככה קצת טיפה מתבלבל מהמפגש שלו עם הזה, וקצת קורה לו איזה משהו, ואומר, לא נורא, אל תדאג, תחזור, תתקן, תאסוף את השברים, תתקן, וכשתתקן, אתה תוכל לעלות, ותוכל גם לעלות יותר גבוה ממה שחשבת כשהכלי שלך היה קטן. עכשיו הכלי שלך גדל. אחרי השבירה, כשאתה מתקן את הכלי, הכלי עכשיו יותר חזק. לפני כן הכלי היה מצומצם וקטן, ולכן הוא נשבר מהאור האינסופי שהוא קיבל. עכשיו אתה בא פעם הבאה, ואתה בונה מעצמך מחדש, אוסף את השברים, עכשיו אתה כבר כלי יותר חזק, וככל שאתה מתגלה, מתעלה יותר, ככה כבר יש לך יותר יכולת לקבל את האור האינסופי, ובעצם להפוך ממוגבל לבלתי מוגבל. זאת אומרת, היית מוגבל בתוך הכלי המצומצם, לאט לאט אתה מרחיב את הכלי ומחזק אותו, ובעצם יכול להגיע לאינסוף, על ידי התנועה הזאת של שבירה ותיקון, שבירה ותיקון, אתה מגיע להשתלמות הזאת האינסופית, וזה בעצם המשך למה ש... כן, כדי שהטובה לא תהיה מוגבלת, אז יבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי, להתאחד באלוהות, ובזה יעשה הנברא את עצמו. שימו לב, מה זה יעשה הנברא את עצמו? אנחנו בעצם בוראים את עצמנו. זאת אומרת, יש שבירה, ואז אנחנו מתקנים, ובוראים את עצמנו. שזה כל הסיפור שאמרנו, שהרמח"ל אומר, שאם אדם קבל את הטוב האלוקי ככה, אז הוא לא יהיה שותף בעבודה הזאת, אז זה לא שלו, זה לא הוא. עכשיו הוא מקבל אור מאוד מאוד גדול, לפעמים אפילו קצת מזעזע אותו, אבל בסופו של דבר הוא מתאושש מזה, והעיקר הוא שהוא בורא את עצמו, ויהיה במדרגת השלמות של בורא, ויתעלה ממעל הגבול של נברא. כלומר, הוא בעצם הופך להיות כבר, הוא כבר כצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כלומר, הוא ממש הופך להיות בורא, הופך להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. על הרבה דברים כתוב, שותף עם הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אדם שעוסק בפירה ורבייה, שותף עם הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אדם שעוסק במלאכה, כתוב שקדוש ברוך הוא קראת ברית על המלאכה, ששת ימים תעשה מעשיך, אדם שעוסק במלאכה, שותף עם הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. כלומר, אנחנו עובדים, אנחנו מתקנים את העולם, אנחנו מביאים ילדים, אנחנו בוראים עולם, אנחנו, וגם מבחינה רוחנית, אנחנו בוראים עולם, מתקנים, משלימים את עצמנו, משלימים את העולם, ומגיעים לדרגת שלמות על ידי עבודה, ועל ידי השתלמות, שכמו שאמרנו, שזה משהו שמבחינת הבפועל של הבורא הוא לא קיים, רק בכוח, ואנחנו מגלים את זה בפועל. זה השבירה, זה שבירת הכלים. הבית הראייה זה, מבחינת המושגים הרוחניים, זה בעצם במילה אחרת, זה שבירת הכלים. זאת אומרת, זה ריבוי של אור, שמרוב שהוא לא מתאים לכלי, הכלי לא יכול לעמוד בו, ואז הוא מסתנבר, נשבר, כאילו הוא קצת כאילו נופל, אבל הוא לא נופל ונעלם, הוא נופל, ואז הוא אומר, רגע, מה קרה? למה נפלתי? לאיפה אני צריך להגיע, אוסף את עצמו, הפעם הבאה הוא כבר יותר חזק, ואז הוא כבר פחות נופל, והמפגש הבא עם האור הוא כבר לא מפיל אותו. כי בגלל שהוא עבד על עצמו וברא אותו, בהתחלה היה לו כלי ככה כמו שהוא. הפעם הבאה הוא עבד על עצמו וברא את הכלי, הכלי עכשיו יותר חזק, כי זה שלו. ממילא יש לו יותר יכולת לפגוש את האור האלוקי. כך שכמה שאדם בסוף יותר עובד על עצמו, ככה יש לו בסוף יותר יכולת להיות כלי קיבול, לאור האלוקי, בלי להישבר, בלי להסתנבר. טוב, בעזרת השם, ונזכה.